לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארחות ענבר שעשוע ברניר ועדי אתון לפידות.
שלום לכם, אתם מאזינים לפרק נוסף של הפודקאסט לחיות את החזון, העונה השלישית. איתי דוקטור אתי לוצאטו כאן ברדיוס 100 FM. בכל שבוע אני פוגשת כאן דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו ועל החדשנות הטכנולוגית והמיזמים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני שמחה לארח את ענבר שעשוע ברניר ועדי אתון לפידות. אז אני רוצה קודם כל שאתם תציגו את עצמכם בפני המאזינים.
טוב, אז קודם כל תודה על האירוח, נעים מאוד. לי קוראים ענבר, לידי יושבת עדי, ואנחנו היום מנכ"ליות השותפות בבית לסולידריות חברתית, שזה ארגון חברתי שקם בקורונה כזרוע של קרן משפחת שעשוע, שהיא קרן פילנטרופית בישראל. ונספר קצת על הפעילות שלה.
שאתם המייסדות של הקרן הזאת.
יש את המייסדים ששמם ענת ואמנון שעשוע, שהם הובילו את החזון והחליטו להקים את הארגון הזה מתוך תחושת אחריות אזרחית לסייע לעסקים קטנים בזמן הקורונה. ואנחנו ככה נקרנו לדגל והובלנו את התהליך והוצאנו לפועל בעצם את ה...
אבל גם אתם ברקע עם איזושהי מודעות חברתית ופעילות חברתית, עוד לפני הקמת הקרן.
כן, כן. נגיד שמבחינת קרן משפחת שעשוע, אני עובדת עם המשפחה כבר 5 שנים, והמשפחה בעשייה חברתית ענפה עוד לפני הקורונה. הקורונה גרמה לנו לפגוש את העסקים הקטנים. הם הפכו להיות בפרונט, הם הפכו להיות הפנים של המשבר הזה. כולנו ראינו כמה חוסר ודאות העסקים האלה חוו. וכאן ענבר ואני נכנסנו לתמונה להקים ארגון בחירום, דרך ההובלה כמובן והחזון של המייסדים שלנו, ולתת תמיכה, אני רוצה להגיד אחיה, כי זאת הייתה תקופה מאוד קשה, לעסקים קטנים שנפגעו.
נכון, זה אני מודעת לעניין הזה, אבל אני רוצה, זאת אומרת, אתם באופן אישי הייתם מחוברות מבחינה חברתית עוד לפני הפעילות של הקורונה. אז ספרו קצת על הפעילות הזאת, מה עוד שאני יודעת שאתם הייתם פעילים, ובעיקר בנגב, והנגב מאוד קרוב אליי, הייתם רוצים שתרחיבו קצת את הפעילות הזאת.
כן, אז אני חושבת שכל אחת זה, הנגב באמת פוגש אותה במקומות דומים, אבל כל אחת באה מאיתנו, באה מרקע חברתי מזוויות טיפה שונות. גם אני וגם עדי בוגרות תואר שני של קרן מנדל במנהיגות חברתית.
באוניברסיטת
בן גוריון. אני עבדתי לפני בכנפיים של קרמבו, ניהלתי את הסניף של באר שבע, דיברנו קצת על השנת שירות, כל מיני בעולמות החברתיים, במגוון, נגיע במגוון אוכלוסיות, במגוון נושאים, קצת בבית חולים הפסיכיאטרי, ככה לאט לאט נגיעות בכל מיני דברים.
אני ניהלתי את נוער לתת בבאר שבע, באמת עבדתי, כן, אני חושבת שזה מדהים, כי זה באמת לחנך נוער להתנדבות, אז עבדנו גם עם אוכלוסיות בסיכון, וגם עם בתי ספר בבאר שבע, אז יצא ככה להכיר את כל המנעד. אני חושבת שבכללי, באר שבע היא פשוט בער לעשייה חברתית, זה היה, כסטודנטית היה תענוג להיות שם, כל דבר הפך ליוזמה, לקהילה, אני לא יודעת, יש לי המון המון אהבה למקום הזה.
וכסטודנטיות, זו הייתה פעם ראשונה שנפגשתם עם חברה שזקוקה לתמיכה, זה הייתה, בעצם זה היה המפגש הראשון שלכם עם האוכלוסיות המוחלשות?
לי באופן אישי אני חייבת להגיד שזה משהו שדי בא מהבית, זאת אומרת, אמא שלי ענת היא יושב ראש ארגון אור שלום, שהוא ארגון השמה החוץ ביתי הגדול בישראל, אז כל הנושא של נוער בסיכון וצעירים בסיכון זה משהו שגדלתי סביבו וראיתי את ההתנהלות מהצד, ואני חושבת שזה חלק מה-DNA, כאילו החברתי הזה, זה משהו שנינתה בי בלי, בחוסר מודעות כזה, כאילו איכשהו הגעתי לשדה הזה, ונראה לי שיש לזה חלק מאוד גדול בחשיפה הזאת לעשייה מקצועית בתחום החברתי.
אתם רואות את זה כשליחות? אתם רואות את זה
אני חושבת שזו הזדמנות. תראה, היום שתינו נמצאות בצד הנותן. אנחנו בעצם מייצגות כאן גם קרן פילנטרופית ישראלית, וגם את הבית סודאות חברתית, שזה בסוף ארגון שנותן מענקים ועוד הרבה כלים לעסקים קטנים. אני, כשאני קם בבוקר, אני אומרת שזה זכות בשבילי להיות בצד הנותן, ולהיות זאת שבכלל יכולה לעזור ולקבל את הכלים ואת ההזדמנויות, ושזה הדיי ג'וב שלי. אז אני חושבת שבצניות אני אומרת, אני מעליפה להשתמש במילה זכות מאשר שליחות, כי זה יותר מדויק.
ובתהליכים שקורים לנו בחברה, אתם אופטימיים בהתאם, זאת אומרת, מה שאתם רואים שקורה ומידת המעורבות שלכם, אתם אופטימיים שהחברה עוברת תהליכים שבסופו של דבר יצליחו להוציא את האנשים החלשים האלה בחברה מהמקום שלהם?
אני חושבת שאי אפשר לעבוד בשדה הזה בלי להיות אופטימיים. זאת אומרת, לקום כל בוקר ולהתעסק בעשייה חברתית מכל מיני נושאים, זה צריך להיות איזשהו חזון ותקווה לטובת זה שדברים תמיד ישתפרו, וגם אנחנו נחשפות ביום יום לארגונים ואנשים מדהימים שעושים המון בשביל החברה הישראלית, אז אני חושבת שיש פה אופטימיות גדולה, אבל גם יש עוד הרבה עבודה.
ומה יראה בעיניכם הישג או כישלון בעניין הזה?
אני חושבת שהישג מבחינתנו זה גם לראות הרבה עשיית הטוב מסביבנו, כלומר המודעות הזאת ברמת כל אחד עוזר לשכן שלו, ואני חושבת שכן יכולנו לראות בקורונה את הסיפור הזה שאנשים גילו ערבות הדדית ומחויבות אזרחית, ולא מזמן הייתה לנו פגישה עם מישהו והוא אמר ישראל טובה במשבר. אז אני חושבת שאנחנו נשמח לראות את זה גם לא במשבר, וכל הנושא הזה של פילנטרופיה, שזאת תהיה מילה מוכרת, שאנשים יבינו מה זה פילנטרופיה, זה מילה שהיינו צריכות בשנים האחרונות קצת לתרגם אותה לציבור.
ומבחינת נניח אנשים בגילאים שלכם, האנשים היותר צעירים בחברה הישראלית, הם מספיק מודעים, מעורבים, לוקחים חלק בתהליכים האלה?
ממה שלנו יוצא לראות, אני חושבת שכן. זאת אומרת, יש עכשיו קצת יותר ערבוב בין תחומים. אני רואה, נגיד, חברים שלי בהייטק שנורא רוצים להיות מעורבים חברתית, ויש דרך לשלב את העולמות האלה. המון חברות מכניסות את הנושא של אחריות תאגידית. זה קורה בגלל שהדור הצעיר יותר רוצה, כאילו מחפש את המשמעות הזאת במקום העבודה ובאופן כללי. זאת אומרת, אנשים מחפשים את הצד החברתי הזה בחיים.
כי לי לפעמים יש את התחושה, כי אני מסתכלת, אתה יודע, בכמה זוויות על החיים, בין שאני מסתכלת על הדור הצעיר, ולי יש תחושה שהוא לא מספיק מעורב, הוא מאוד מרוכז בעצמו, וגם, אתה יודע, יש את כל המושגים האלה, דור Y ודור Z, ואחד מהמאפיינים, גם את Y וגם את Z, זה שאנשים מאוד מרוכזים בעצמם. השאלה, אם אני רואה את זה, כי נניח ממרום גילי, איך, זאת אומרת, בזווית מסוימת או בצורה מסוימת, האם אתם רואים את זה אחרת?
אני חושבת שחלק מהמשימה שלנו זה גם לדעת לתפור לאנשים את החליפה שמתאימה להם, ואני חושבת שאנחנו נצליח בחיים אם נגרום לכמה שיותר אנשים, כמו שאת אומרת, כן להתחבר וכן לצאת מעצמם, ואני יכולה להגיד לך שבבית לסולידריות שגייסנו מתנדבים, אז היה להם מאוד נוח, כי אנחנו אמרנו להם, תקחו מחשב, תשבו בבית שלכם בנחת, ורק תלוו עסקים בדרך. וזה היה מאוד נוח, כי לפעמים בן אדם, את יודעת, להתנדב זה מפגש עם אוכלוסייה מסוימת, זה חשיפה, זה שם אותו במקום שהוא יכול להיות בעייתי. ואני חושבת שהמיומנות פה היא גם לחבר, וכאילו להגיד, אוקיי, אז הוא קצת בתוך עצמו, איך אנחנו יכולים להוציא אותו מעצמו? איך אנחנו יכולים לחשוף לו משהו שחדש לו, אבל שזה יהיה מרחב בטוח בשבילו?
עם כמה, זאת אומרת, כמה אנשים אתם מפעילים בעצם? זאת אומרת, אתם מובילות את זה, עם כמה אנשים בעצם מעורבים בפעילות שלכם?
אז קודם כל נתחיל מהעובדים, זאת אומרת יש לנו 7 עובדים בתוך הבית לסולידריות חברתית במגוון תחומים, גם מהתחום הטכנולוגי וגם מהחברתי, שזה שילוב עולמות מאוד מעניין, תכף נדבר אולי גם על האפליקציה והחלק הטכנולוגי שמשתלב בעולם החברתי, כי זה גם איזשהו אתגר ותהליך שאנחנו עוברים פנימית. אז יש לנו צוות באמת אחד אחד פנימית, קם בבוקר לטובת המשימה. חוץ מזה יש לנו שותפים קבועים שאנחנו עובדים איתם.
כמו מי למשל?
כמו קוגנום, שהם חברה לייעוץ כלכלי, שבלעדיהם אי אפשר היה לעשות כל התהליך של המענקים אל מול העסקים, מוודאים את כל התהליך, בוחנים ביחד איתנו את הקריטריונים, חושבים ביחד איתנו. יש חברות כמו לוטם שעזרו לנו בבניית ספריית הידע לעסקים, קרן שמש, שאנחנו עושים איתם שיתוף פעולה סביב מנטורינג לעסקים.
מה זה קרן שמש?
קרן שמש הם חברת בת של עוגן, שמספקת מנטורינג לעסקים קטנים, וחברנו איתם כדי לתת את המענה הזה שלא יכולנו לתת בקורונה, בגלל שזה היה חירומי, היום אנחנו במקום קצת אחר, כדי ביחד לשלב את המענק צמיחה שאנחנו נותנים לעסק, ביחד עם מנטורינג מקצועי שהוא יקבל. אז בעצם שם אנחנו נפגשים עם קרן שמש, אבל יש לנו המון עשייה, זאת אומרת, אם מסתכלים שנייה גם על סקיילים של העסקים שאנחנו עובדים איתם, זה היה אנשי הצוות ומי שמפעיל את הדבר הזה, שזה גם, זה לא מעט. אבל נכון להיום, יש לנו בסביבות ה-2,600 עסקים, וואו. שקיבלו מאיתנו מענקים.
מה זה מספר?
זה 112 מיליון שקלים, רק לסדר.
שעד פה נתרמו לטובת עסקים קטנים, וזה רק מי שקיבל מענקים. זאת אומרת, היום בתוך האפליקציה שפיתחנו, שנקראת We Are One, יש לנו קרוב ל-6,000 עסקים חברים באפליקציה.
קודם כל, ספרי קצת על האפליקציה לטכנולוגיה, באמת איך זה עובד ומה היא עושה.
רק נגיד משהו על האחייה, על היזמות, כי אמרנו שקמנו בחירום בעצם, והיינו עסוקים באחייה, היינו עסוקים באמת, קודם כל לחלק 100 מיליון שקלים לבעלי עסקים קטנים בישראל, זאת מורכבות, זאת חדשנות בפני עצמה, פילנטרופיה לעסקים קטנים זה לא דבר שהיה בישראל קודם, אז היינו עסוקים בזה, ואחרי שבאנו לסגור את הדלת ואמרנו, אוקיי, הקורונה קצת הלכה אחורה, אז אנחנו גם, אז הבנו שעסקים צריכים הרבה יותר מכסף, זה בעצם מה שנקרא חוויית היזם הבודד, אז מכאן באמת הבנו שעסקים צריכים מנטורינג, ושאי אפשר רק לתת 50,000 שקל עסק, צריך ללוות אותו, לבנות איתו תוכנית עבודה, ללכת איתו יד ביד, אז זה משהו אחד שהרחיב לנו את העירייה. דבר שני, בתוך האפליקציה שענבר דיברה עליה, הבנו שהפרונט שלנו כארגון זה שיתופי פעולה, כלומר, אנחנו מבינים שבכל המחקרים שעשינו, חברת אדווה מלווה אותנו במחקרים, מה שעסק בעצם מחפש, וזה בטח לא מפתיע אותך, זה להגדיל את ההכנסה שלו, להגדיל את מאגר הלקוחות שלו. עכשיו, אנחנו כארגון חברתי לא יכולים לתת לו, לצורך העניין, 1,000 לקוחות, אבל אנחנו כן יכולים לחשוף אותו לעוד עסקים קטנים בישראל, וגם להרחיב את ה...
אז מה, יצרתם פלטפורמה של העסקים הקטנים
בעצם בקורונה זה התחיל ממענקים, אגב הנושא של בחירת עמיתים זה גם טכנולוגיה בפני עצמה, אבל 8,000 עסקים נרשמו לקבל מענקים, מתוכם נבחרו 2,340, זה היה בתקופת הקורונה.
איזה סוג של עסקים אגב?
באמת, הכל. יש לנו דוגמאות מכל אזורי הארץ, מכל הסגנונות, מכל הגילאים. נגיד, אז דיברנו, פנינו לעסקים מתחילים יחסית, אז יצאנו מנקודת הנחה שכנראה הדמוגרפיה שנפנה אליה היא צעירה יותר, אבל ראינו לא מעט גם עסקים חדשים של אנשים בגילאים 70-80 שהקימה בית קפה, נכון? חושבות על אותה אחת, בדיוק. בסבב בית החליטה להקים בית קפה בקורונה לזכר בעלה, שזה היה ממש מקסים, יש המון המון סיפורים, קייטרינג שמעסיק נוער בסיכון, ראינו גם שילובים של החברתי והעסקי שם, מעצבים גרפים ובוני אתרים וקליניקות פרטיות, יש פה ממש הרבה,
ואז אתם מתאימים את עצמכם ל...
כן, מה שקורה זה שבעצם...
מיזם הזה או העסק?
כן, אז קודם כל בעצם שעסק בא ומגיש בקשה למענק, בדרך כלל מה שקורה בקרנות או במקומות כאלה שאתה נותן מענק, זה שיש ועדה שמתכנסת ושופטים לפי קריטריונים. פה שמנו את הנושא של סולידריות על הבמה, בגלל זה קוראים לנו הבית לסולידריות, וחשפנו, בעצם ביקשנו מעסקים לכתוב את הסיפור של העסק שלהם בצורה אנונימית, ולפרט איך הם הולכים להשתמש במענק בעזרת הקריטריונים שהגדרנו, מה מוגדר כמענק צמיחה. ובשלב מאוחר יותר, בעצם אותו עסק שכתב את הסיפור ונרשם, קיבל גם, נחשף לעוד 10 סיפורים של עסקים אחרים, והיה צריך לבחור מתוך העסקים האלה, במי הוא היה בוחר לקבל מענק. אז גם ניסינו לאזן את הרגשי ואת הכלכלי פה לתוך התמונה.
ובעצם הם עזרו לכם להכניס... כן. ליצור את הדיל פלו הבא.
נכון, ומתוך הדיל פלו הזה, הלכנו ווידאנו שהעסקים האלה אכן קיימים, עשינו את כל הדיו דיליג'נס שאנחנו צריכים לעשות, אבל יש פה באמת פלטפורמה שמייצרת את ה... בוא תסתכל גם במשבר, גם כשאתה במשבר, תסתכל ימינה ושמאלה, וגם אתה יכול לעזור לשכן שלך.
ונראה לי שגילינו פה משהו מקסים, כי אנחנו היינו קצת חשדניות, אמרנו, נכון. טוב, תורת המשחקים, יש משבר, אז אם אנשים הבינו שהסיפורים הכי טובים הם זוכים, אז בוא נבחר אקטיבית בסיפור שדווקא נראה לי הכי גרוע, כדי שאני אסכים. ואנחנו חייבות להגיד שאנחנו אישית עברנו על 2,340 עסקים שנבחרו על הסיפורים, על הבטם ליינס שלהם, והסיפורים היו מדהימים, כלומר, אנשים בחרו באמת מנטיית ליבם, ומה שנקרא, מהכיס הנישקה שלהם.
ומה באמת הקריטריונים שאתם צריכים עכשיו?
אז הגדרנו קריטריונים של מחזור הכנסות, קודם כל לסווג מחזור הכנסות של עד 3 מיליון בשנה פר עסק, ומינימום הכנסות של 64,000 שקלים בשנה, כדי לוודא שהעסק הוא באמת קיים.
למה
64? כדי לראות, באמת, בהתחלה לא היה לנו מינימום, ואז הבנו שאנחנו רוצים להכניס את העסקים שכבר התחילו להניע, רוצים לעסוק בזה, הם יכולים עדיין להיות שכירים במקביל, ועוד לא הגיעו לזה.
עסקי רפאים אנחנו קוראים לזה.
בדיוק.
את כל מיני עסקים שאומרים, יש מענק, אז בוא נחי את העסק שלא קיים, ואולי לא באמת נחי אותו, נמשיך להיות שכיר.
או מישהו שפתח עסק פטור, העביר שיעור פרטי אחד, וזה לא מספיק מבחינתנו, מבחינת המהות.
למי עושה לכם את הביקורת, נניח, שהמיזם הזה הוא באמת מדווח לכם, וזה משקף את המצב האמיתי, ו...
אז זה קוגנום, החברה שדיברנו קודם של הייעוץ כלכלי, אנחנו עובדים איתם כבר 2.5 שנים, וזאת חברה שבאמת, אחרי שהעמיתים בחרו, כלומר, באג'נדה שלנו, עסקים בוחרים אחד השני מראוי, אבל קוגנום הם אלה שיושבים ובודקים שהעסק הוא לגיטימי, שהוא חוקי, שהוא עומד על כל הקריטריונים האלה.
שהוא מגיש את הטפסים הנכונים, כמובן שהכל היה בהתייעצות איתם, ועם עורכי דין וביקורת חיצונית וביקורת פנים, כי אנחנו ארגון חברתי לכל דבר, אז הייתה פה המון חשיבה על מה אנחנו מבקשים, ואיך זה גם לא הופך לבירוקרטי מדי אל מול העסק. היה פה עניין של אחריות אל מול גמישות ומהירות, שהיינו צריכים לעמוד בה.
והמספרים הולכים וגדלים עכשיו?
כן.
המודל הזה עובד שהוא...
כן, זו הזדמנות טובה להגיד שאנחנו עובדים עכשיו במחזורי מענקים, ויש לנו בעצם מענק שנפתח בתחילת ינואר, בשמיני לראשון, ונסגר בסוף ינואר, ועוד עסקים יכולים להירשם ולהתקבל. אנחנו נסגור עד סוף 2023 עוד מחזור אחד, אז זה כרגע בעצם כבר אנחנו אחרי 2 מחזורים, בלי קשר לקורונה. אז זה עוד ממשיך וקורה, והרשמה למענקים היא בתוך האפליקציה, שעדי דיברה אליה מבחינת הכלים. מה שמעניין בעצם, אני חושבת שהזכרת את זה במילה, זה נושא של שיתופי פעולה. באנו ואמרנו, איך אנחנו יכולים לייצר אימפקט שהוא מעבר למענקים עצמם. זאת אומרת, יש לנו אמנם סקייל גדול, אבל יכולת לגעת, מאוד מוגבלת, רק בעסקים שמקבלים מענק.
אז איך באמת מרחיבים את זה?
נכון, אז היה לנו חשוב לייצר בעצם את הפלטפורמה להפגיש בין עסקים. זאת אומרת, גם אם לא קיבלת מאיתנו מענק, אתה יכול להיכנס לאפליקציה ולהתחבר עם עסקים אחרים.
צריך לייצר... לנסה רשת.
כן,
רשת,
כן, כן.
מעין עסקית, רשת חברתית כן. כזאת עסקית,
נכון.
לצרכים האלה. ומבחינת, היום, עכשיו זה השנה השלישית? מאז
אנחנו כאילו בסוף השנה השנייה, אנחנו עדיין לא נכנסנו לשלישית. 2.5 פעילים.
באיזשהו שלב אתם חושבים או שהמדינה צריכה להיכנס באיזושהי צורה כדי את הבטא סייד הזה להפוך למשהו ארצי במספרים יותר גדולים?
המדינה עושה כבר הרבה לטובת עסקים קטנים. אנחנו
מייצרים... ואתם יודעים להתחבר אליהם.
היו לנו שיחות, כן.
אני חושבת שפשוט ההבדל הוא שאנחנו מיזם פרטי שרץ מהר. תראי, לחלק 100 מיליון שקל לחשבונות בנק של עסקים ב4 חודשים, זה משהו לא הגיוני מבחינה רגולטורית ובירוקרטית. ואני חושבת שאנחנו, המפגש שלנו עם המדינה, אנחנו משוחחים ויש דיונים, אבל בסוף אנחנו מיזם פרטי עם הרבה פחות הגבלות והרבה פחות רגולציה, חוץ מזה שאנחנו חלץ כמובן תחת סעיף 46 והכל, אבל הפילנטרופים שלנו הם פילנטרופים יחידים. אז הכל רץ יותר מהר. אני חושבת שאנחנו נותנים פה איזה מקום משלים למדינה, מבחינת זה שאנחנו גם נותנים כסף לעסקים, וגם נותנים להם כלים חינמים, לא מסובסדים, חינמים, כדי להשלים את ניהול העסק בצורה יעילה.
אני שואלת את השאלה הזאת, כי כמו שאנחנו דיברנו קודם, אני מעורבת בגופים גם של עמותה חברתית, בהיקפים מאוד גדולים, והמאצ'ינג הזה של הכסף הפרטי עם הכסף של המדינה, יוצר איזשהו מינוף שהוא
מכפיל כוח.
הרבה, בדיוק, הרבה יותר חזק, ולמדינה יש תשתיות. זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני נותן את הכסף הפרטי הזה, אבל הוא מתחבר עם עוד 3 זרועות או מקורות של המדינה, ויוצרים פעילות בהיקפים הרבה יותר גדולים.
נכון, אבל כן חשוב לזכור שפילנטרופיה לעסקים זה עדיין משהו חדש. כאילו, המדינה כשהיא עובדת מול עסקים, היא כן עובדת בסבסוד. במונח של כאילו זה עסק, אני אעזור לו כמובן, אבל זה לא פילנטרופיה, זה לא תרומה מלאה במערכת יחסים, זה לא כמו עמותה.
לא, מאצ'ינג, תרומה או פילנטרופיה זה פרט, אבל מאצ'ינג. לא להגיד, אני מביא מקור אחד, אתה מביא מקור שני, והתוצאה היא בעצם יותר גדולה מהחיבור הזה.
אז נראה לי בהמשך למה שעדי אומרת, זה לא מאצ'ינג קלאסי כמו עמותה רגילה, זאת אומרת, אנחנו מין החלאה כזאת, אני תמיד אומרת שאנחנו החלאה בין עמותה לבין קרן פילנטרופית לבין סטארט-אפ חברתי. אז אנחנו מין אוף מוזר ומיוחד בתחום הזה, ואנחנו עוד בתהליך גדילה וצמיחה, כמו שאמרנו, אנחנו מסיימים את השנה השנייה שלנו, לא, התחלנו את השנה השלישית.
אנחנו שנתיים וחצי, אני לא יודעת, אנחנו חושבים את זה בין.
כן, כן, כבר שנתיים וחצי. אנחנו עוד רואות עתיד לשיתופי פעולה, גם עם קרנות אחרות וגם עם הממשלה. אבל באמת בנושא הזה,
זו טרמינולוגיה אחרת.
זו טרמינולוגיה אחרת, בגלל שמדובר בעסקים ולא בעמותות. ומי יודע, אולי יום אחד נייצר פלטפורמה משותפת. אבל בינתיים אנחנו רואים איפה חסר או איפה אפשר עוד לחזק, ושם אנחנו באים ולא במקום.
מבחינתכם, היו אומרים לכם, מה הייתם חולמות עליהם, נניח שבעוד 3 שנים, 5 שנים, איפה אתם תהיו עם הפעילות הזאת? מה ייראה ביניכם?
אני חושבת שאנחנו חולמים להיות איפה שצריכים אותנו, ובמקום המדויק שצריכים אותנו, כי באמת, כמו שאת לא סתם מעלה את המדינה, כי זה באמת מורכבות, שאתה גם לא רוצה, אנחנו יודעים שנגיד, יש הרבה עמותות שהן באותו תחום, או יש הרבה, ואז אומרים, למה לא מתאחדים, וכל אחד יש את הייחודיות שלו. אני חושבת שדווקא בגלל שאנחנו ארגון חדש וחדשני וטכנולוגי, אז אנחנו מנסים כל הזמן להיות בדיוק איפה שצריכים אותנו, כלומר, לא לדרוך על מקומות אחרים, או כי חבל על הזמן של כולנו, אם זה ככה.
כן, בחלק לא קטן של המקרים, לפעמים אתה המגבלה של עצמך. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות המגבלה של עצמי, ובעצם להגדיר את הממדים המוגבלים, אלא אני רוצה להרחיב את זה לכמה שיותר, כדי לעשות לזה אימפקט הרבה יותר גדול. כי אני חושבת שזה באמת מדהים. 100 מיליון שקל בשנתיים לחלק בסכומים יחסית קטנים, זה הרבה מאוד פעילות. זאת אומרת, זה הרבה מאוד, אז זה גם מורכבות. אני מבינה שגם הטכנולוגיה עזרה לכם כאן לעשות את התהליך.
בהתחלה אף אחד לא האמין לנו. אנחנו כשהקמנו את האתר, אחרי שישבנו עם המייסדים וחשבנו, אז הלכו לישון בלילה לפני השקה, ואמרנו, האתר יקרוס, כולם יגישו בקשות, מה זה מענקים, זה כסף חינם. ישראלים יודעים שאין דבר כזה. אין מתנות חינם.
אין קט, מה קט?
היינו צריכות לקוטט רגליים, ללכת ברשויות מקומיות, ולהיפגש עם ראשי עיר ועם נציגים, וממש לשכנע אנשים שמדובר במיזם פרטי. היום אחרי שחולקו 112 מיליון, ויש כבר בחשבונות הבנק של עסקים, יותר קל לנו בכלל לשבת פה ולדבר איתך. כי יש במרכאות הוכחות לפעילות שלנו. אבל בהתחלה אנשים כאילו חשבו שאנחנו רוצים מהם דברים, שרוצים דאטה, שרוצים, רק חשדו בנו, מניות בחברה.
נכון, שמענו כל מיני המצאות. אבל כן, זה לא...
היזמים הם בעיקר, זאת אומרת, גיאוגרפית איפה הם? פזורים על כל המדינה או בעיקר בפריפריה?
פזורים על כל המדינה, יש לנו תל אביב, ירושלים, בני ברק, חיפה, כערים המובילות. שוב, הדאטה משתנה כל שבוע בהתאם לנרשמים.
זה כאילו יפה שזה ביחס לייצוג באוכלוסייה.
נכון, זה באמת ביחס לייצוג באוכלוסייה, הסתכלנו, אז יש רוב מרכז, אבל בגדול יש פיזור מאוד יפה בשאר המקומות בארץ. הפתיע אותנו לראות שיש לנו ייצוג יחסית גבוה במגזר החרדי, אז אמרנו, אוקיי, איך אנחנו גם מדברים עם ערים אחרות, ממגזרים אחרים גם, ומייצרים עוד איזשהו גיוון גיאוגרפי, אז זה היה מעניין לראות ולהתאים את עצמנו לדבר הזה.
והתחושה היא שלמשל המגזר החרדי שנגעתם, שהם צמאים לפעילות, ליזמות עסקית ו...
יש המון עסקים קטנים במגזר החרדי, אנחנו הופתענו מהנתונים, ממש הרבה עסקים, וזה באמת משהו שהיה בשבילם, שוב, בחירום אחיה, היום זה יותר יזמות, אני חושבת שהיום אנשים במקום שקצת יותר לחשוב, בכלל מוכנים להכיל מנטור, את יודעת, זה כאילו, שהיינו שנתיים עכשיו, או שנה וחצי במשבר, אנשים לא ידעו מה לעשות מרוב הזה, והיום הם טיפה פתחו את הראש, אז גם המגזר החרדי, אני חושבת שגם הטכנולוגיה במגזר החרדי מאוד מאוד התקדמה.
אנחנו עובדים בתוך אפליקציה. פתוחים. עכשיו, מהניסיון שעכשיו אתם צברתם, אתם חושבים שאפשר למסד את זה יותר מבחינת הכלים שאפשר להעניק ליזמים, ובעצם לעשות כמו מעין הכנה או בית ספר ליזמות, כל יזם שפותח עכשיו איזשהו עסק, בואו שיבואו שהכשרה של איזה 10 שיעורים, איזושהי מתכונת מסוימת, כדי לתת להם כלים, כי יש איזשהו כשל במקומות שחוזרים על עצמם?
יש כמובן הנושא של ניהול עסק, זה פרופסיה לא פשוטה שאנחנו נתקלים בה, בדרך כלל בעל עסק בא מתוך איזשהו פשן למקצוע, אומר, יש איזשהו מוצר שאני רוצה למכור, או איזשהו תחום שאני מאוד מתמחה בו, ואז כשזה מגיע לניהול ספרים ולניהול הרשתות החברתיות, וזה one man show, זה מאוד קשה לייצר את הדבר הזה, אז שם אנחנו רואים את הצורך היותר רחב, סביב הנושא של ניהול עסק ושיווק. כן, זה היה מצב אידיאלי, אם כל אחד היה עובר קורס מדויק, אבל כל עסק הוא שונה, ולכל עסק יש צורך אחר, אז אני לא יודעת אם זה היה עונה על כל הצורך.
ההמשך של הפלטפורמה הטכנולוגית, שאתם הקמתם, זה בין השאר לתת אפילו אונליין כזה, מין כלים ליזם שמתחיל,
כן, כי יש לנו את WeLearn בעצם, שזה ממש מה שענבר אמרה קודם, שהקמנו יחד עם חברת לוטם אסטרטגיות, שזה 360 לניהול העסק. כלומר, יש לך שם, גם זה נגיש ליזם העסוק, אני רוצה להגיד, כי יש שם מוקים, שזה סרטונים קצרים מאוד, שאת יכולה לצפות ולראות בפיננסים, מחירות, שיווק דיגיטלי, בכאבי בטן האמיתיים של העסק, איך הוא מתקדם ומתפתח. כי בסוף זה כסף שהעסק מוציא, נגיד שיווק דיגיטלי, אנחנו גילינו שזה תחום ענק. המון עסקים היו בוחרים אנשי מקצוע לא נכונים, והיה הולך על זה המון זמן וכסף מבוזבז. אז גם צריך לדעת, לדייק, איך אני בוחר את האנשים הנכונים. אנחנו מנסים בפלטפורמה שלנו לתת ביטחון גם, במציאת הספקים האחרים, בשיתופי פעולה. יש לנו גם פורום מקצועי, שאנשים יכולים לשאול שאלות ולקבל תשובות.
אז זה גם ממליצים אחד לשני על קורסים או על בעלי מקצוע, ואז הם חולקים את הידע הזה. אז זה גם חלק להבין מה מתאים לי לסגנון עסק שלי, ולהתייעץ עם אחרים.
אני חושב שיש פה באמת פלטפורמה מדהימה, כי אם האינפורמציה הזאת בעצם, כולם יכולים לקבל אותה ולחלוק איתה ולשתף אותה, יש לזה ערך עצום. זאת אומרת שאני חושבת וכאן ככל שיהיה יותר ויותר דאטה ויותר ויותר מקרים ספציפיים של זה, אז אני חושבת ליזמים זה יהיה בית ספר, זה כל כך יעזור.
אנחנו גם כן נגיד שאנחנו מגנים על העסקים, כלומר אם את רוצה לשוטט באפליקציה שלנו באופן חופשי, את צריכה להיות בעלת עסק, צריכה להעלות תעודת עוסק, אנחנו מייצרים פה מרחב בטוח שהוא באמת שייך לעסקים קטנים.
באיזושהי צורה לעשות מעין מיני רגולציה כזאת של איך, אבל זו יוזמה, אני חושבת, באמת מדהימה של חיבור, ובעיקר לאנשים שצעירים שכל החיים לפניהם, ובאמת זו דוגמה מובהקת של איך משבר, איך ממשבר צומחים לדברים כל כך חיוביים. מסמנים שהזמן הסתיים לנו, אבל כמו תמיד זה מוקדם מדי. אני חייבת, זאת אומרת, יש לי הערכה מאוד גדולה לפעילות הזאת, אני חושבת שזה באמת פעילות מבורכת, וכל הכבוד.
תודה רבה
על האירוח.
שמחתי מאוד להארח.
תודה לך. שמחנו להיות, תודה.
תודה לכם שהאזנתם לנו, מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים מכל העונות של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של לחיות את החזון.